שבת דף למד א', מתחילים בעזרת השם, דף למד עמוד ב', שורה אחרונה במילים תנו רבנן. לעולם יהיה אדם אנוונטן, בענווה, כמו הלל שהוא היה מאוד בענווה, ואל יהיה קפדן כשמאי שהיה מקפיד. מספרת הגמרא מעשה בשני בני אדם שאמרו זה את זה, הם התערבו אחד עם השני, הם אמרו, כל מי שילך ויקנית את הלל, יצליח להקנית אותו, לצייר אותו, ייטול 400 זוז, סכום גדול של כסף. זה היה אמור להיות אתגר מאוד קשה. הוא היה מאוד בענווה, קיבל כל אחד, בסבר פנים יפות, בשמחה. אמר אחד מהם, אני אקניתנו. הוא בחר ביום הכי מלחיץ בשבוע, אפשר לומר. אותו היום, ערב שבת היה. ערב שבת. והלל חפף את ראשו. זה דבר, בדרך כלל, שאנשים מעדיפים שלא יתפרסם בכל העיר. דבר שאדם עושה בצינה. והוא עסוק, זה דבר גם ממושך, שלוקח זמן. כמו שראינו לאל, במשנה שדיברה דפתת עמוד ב' על דברים שלוקחים זמן, אחד מהדברים זה להיכנס לבית מרחץ. בדיוק באותו זמן הלך אותו אדם ועבר על פתח ביתו של הלל הזקן, ולא סתם קרא לו, לא דפק בדלת בצורה מכובדת, אלא אמר בלשון של זלזול, מי כאן הלל? כלום הלל גר פה? בא פה על נשיא ישראל, רבנו, קצת כבוד, ככה זלזל בו. עכשיו, הוא תפס את הלל באיזשהו נקודת זמן לא הכי מוצלחת, ועוד בכזה זלזול ובכזה זמן מלחיץ. מי כאן הלל? ככה אמר כמה וכמה פעמים. הלל הזקן עצר את כל המרחץ, נתעטף ויצא לקראתו ואמר לו, בני! מה אתה מבקש? הוא ממש קיבל אותו בסבר פנים יפות, את אותו אדם. הוא לא נשבר. אמר לו, מה אני מבקש? אתה חושב שסתם באתי עכשיו? שאלה יש לי לשאול. בטח שאלה של פיקוח נפש. אמר לו, שאל בני, שאל. אז הוא שאל, מפני מה ראשיהם של בבלים סגלגלות, מאורחות? אחד הפירושים. תגיד, אתה בסדר? מה דחוף לך עכשיו? תשאל את זה בשבת אחרי התפילה, כשכולם אומרים, עוברים להגיד שבת שלום לרב, תשאל אותו את השאלה הזאת, אם זה כל כך חשוב לך. במקום לכעוס עליו, אז הלל אמר לו, בני, אתה יודע מה? שאלה גדולה שאלת. באמת יש כאן, לחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, מפני שאין להם חיות פיקחות, המילדות השמות, הן מעוותות את הצורה של הראש. זאת הקדוש ברוך הוא ברא בריאה מושלמת, רק פה המילדות הזיקו באותו מקום. טוב. תודה רבה. הלך. תודה. והמתין שעה אחת, חיכה, כדי שהלל יחזור כנראה להתעסק באיזשהו עניין, משהו ממושך. אחר כך חזר שוב ואמר, מי כאן הלל? מי כאן הלל? יש כאן מישהו שקוראים לו הלל שגר פה? הלל שמע שמחפשים אותו, עוד פעם נתעטף בבגד עליון, ויצא לקראתו בצורה מכובדת, קיבל אותו בסבר פנים יפות, והוא כבר ידע במי מדובר עכשיו, הוא יצא בכל זאת, אנחנו היינו מתעלמים. אף לא גר פה הלל, עזוב, תמשיך. לא, הלל יצא לקראתו, קיבל את פניו, אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, מה אני מבקש? שאלה יש לי לשאול. אמר לו, הלל ידע כבר לקראת מה הוא הולך. בכל זאת, שאל בני, שאל. עכשיו אותו, יש לי שאלה. מפני מה עיניהם של אלה, בני העם התרמודיים, למה העיניים שלהם טרוטות? למה הם רכות? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. בוא אני אענה לך. מפני שדרים בין החולות, והחולות נכנסים להם בעיניים ומרקחים אותם. טוב, תודה רבה. הולך. אפילו לא כתוב שאמר תודה רבה. הלך. אנחנו אומרים במקומו תודה רבה. הלך, המתין שעה אחת. שילל שוב יהיה עסוק במשהו אחר, ולהוציא אותו מבין ההכנות לשבת. וזה כבר כל שהזמן עובר, שבת תכנסת, ובדרך כלל מטבע הדברים יותר ממהרים, יותר עסוקים. לא. המתין שעה אחת, חזר ואמר, מי כאן הלל? מי כאן הלל? גר פה עדן, שקוראים לו הלל. נתעטף הלל ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. מה השאלה? אמר לו, שאל בני, שאל. שאלה שלי היא שאלה כזאת. מפני מה רגליהם של הפרקים רחבות? מה שמעניין אותי עכשיו, יום שישי, זמן קצר לפני שבת, מעניין אותי דבר, אני לא יכול להעביר את זה על סדר היום. למה הרגליים של אלה שגרים באפריקה רחבות? אני לא יכול בלי זה, בלי תשובה לשאלה הזאת. טוב, הלל אומר לו, אמר לו, בני, אתה אומר שיש לך לשאול שאלה? שאלה גדולה, שאלת, לא סתם שאלה. אני אגיד לך את התשובה. מפני שהם דרים בין ביצעי המים, במקום שיש שם מין ביצות, וכדי שלא יתבעו, הרגליים שלהם רחבות. זה רע שמסביר אחד הפירושים. אמר לו, אז אותו אדם שניסה ככה להקנית את הלל ולא מצליח בינתיים, אמר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול. אבל מה? אני מתיירא, ומתיירא אני שמה תכעוס, אולי אתה תכעס עליי ואני לא רוצה לשאול. אז הלל יכול, מה הלל היה צריך להגיד לו? טוב מאוד, נכון, אתה צודק, תשאל אותי אחרי זה, זה באמת כרגע לא בדיוק הזמן. נותן לו פתח, אתה לא חייב לענות לי, אני לא נעים לי והכל, שאתה ככה תורח בשבילי. נתעטף הלל הזקן, ישב לפניו, ואמר לו, כל שאלות שיש לך לשאול, שאל, יש זמן עד שבת הבאה, תשאל כל השאלות שאתה רוצה. אמר לו, אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל? אמר לו, הין, כן. אמר לו, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. אמר לו, בני, עוד קורא לו, בני, מפני מה? למה אתה אומר שלא ירבו כמותו בישראל? אמר לו, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוז. אם הייתי מצליח להקנית אותך, הייתי מרוויח 400 זוז. בשביל כסף? כל זה אתה עושה? עכשיו תסתם דובר פה על איזה משוגע אולי. בשביל כסף הוא עושה את כל הדבר הזה? הלל היה צריך פה לכעוס. לא, לא כועס. אמר לו, הווה זהיר ברוחך. טעית בדיבור שלך. כדאי הוא הלל, הלל ראוי, שתאבד על ידו 400 זוז ועוד 400 זוז, 800 זוז, והלל לא יקפיד. תנו רבנן, מעשה בנוכרי אחד, שבא לפני שמאי ושאל אותו, אמר לו, כמה תורות יש לכם? אמר לו, שתיים. כך ענה לו שמאי, תורה שבכתב, שזה חמישה חומשי תורה, נביאים, כתובים, תורה שבעל פה, משניות, וכולי. וכולי, זה וכולי, הרבה, כל התורה שבעל פה. אמר לו, שבכתב אני מאמין לך. כל מה שהקדוש ברוך הוא הביא לכם במעמד הר סיני, גם אני מאמין. ושבעל פה איני מאמין לך, לא מאמין. אבל מה? התורה שבכתב זה סיבה מספיק בשבילי, שאני רוצה להתגייר רק בשביל זה. גיירני על מנת שתלמדני רק תורה שבכתב. דבר כזה? גר בו, שמאי. זה לא נקרא גר, לא מוכן לקבל את דבר כזה. והוציאו בנזיפה, בצעקה. למה? מסבירים שאדם שאומר גיירני על מנת שקיים את כל התורה חוץ מהלכה אחת, לא מקבלים אותו, אין דבר כזה. או שאתה מתגייר ואתה מקבל את כל התורה, או שאתה לא תתגייר בכלל. טוב, בא לפני הלל, גיירי. הלל הזה כן הסכים לגייר אותו. למה? הרי הוא מתחיל אומר לך שהוא לא מוכן לקיים את כל התורה, אז איך אתה מגייר אותו? אז מסבירים שמכיוון שהלל ידע שהוא יצליח לשכנע אותו, כי אותו נוכרי האמין בתורה שבעל פה, רק הוא לא האמין שזה יגיע לידי הקדוש ברוך הוא, והוא האמין שהוא יצליח לשכנע אותו. הלל הזקן האמין שהוא יצליח לשכנע את אותו נוכרי, כשהוא התגייר, שגם התורה שבעל פה הגיעה מאת הקדוש ברוך הוא. טוב. איך הוא שכנע אותו? יום הקמה, ביום הראשון, הוא דיבר אותו דבר ראשון, א' ב'. אמר לי, א', זה ככה זה א', ככה זה ב', ככה זה ג', ככה זה ד'. טוב מאוד, תודה רבה, השיעור הראשון עבר בהצלחה, ונתראה מחר. למחר, הפיך לי, אמר לו, אתה רואה את האות הזאת, הוא הראה לו לאות ד', זה א'. אתה רואה את האות הזאת, הוא הראה לו לאות ג', זה ב'. ככה הוא הפך לו, את האותיות. אמר לי, רגע, ואתמול לא אמרת לי אחי, אתמול אמרת לי הפוך. אמרת לי שזה א', לא זה. אמר לי, איפה אתה יודע שזה א' וזה ב'? לאו עליי דידי כסמחת, וכי אתה לא סומך, לא מאמין למה שאני אמרתי לך? דעל פה נמי סמוך עליי. אתה יכול לסמוך עליי גם על תורה שבעל פה. כי הרי, אם לא שאני אומר לך שזה א', אני יכול למכור לך כל דבר לגבי האות הזאת. אפילו על תורה שבכתב. מאיפה אתה יודע לקרוא תורה שבכתב בכלל? אתה חייב לסמוך על החכמים שמעבירים את המסורת. אז לכן אתה יכול לסמוך עליהם גם על שאר הדברים, כי בלעדיהם, בלעב אחי, אין סיכוי שתוכל להבין את התורה. אם לא היו חכמי ישראל משמרים את לשון הקודש, ואם משה רבנו לא היה מלמד אותנו לשון הקודש, איך לקרוא בכלל את הספר תורה, איך היינו יודעים מה כתוב שם? אותו משה רבנו שלימד אותנו לשון הקודש, ולימד אותנו איך כתוב ספר תורה, וזה עובר מרב לתלמיד, ומרב לתלמיד ככה דור אחר דור, הוא העביר ביחד את שאר הדברים גם כן שהם תורה שבעל פה. מעשה שני, שוב מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו, גיירני, על מנת שתלמדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. מה זאת אומרת? דחפו באמת הבניין שבידו, אין דבר כזה. שמאי היה לו מקל באורך של אמה, שזה היה, אם זה היו מודדים, אמה. דחף אותו עם זה. הנוכרי לא התייאש, בא לפני הלל, והלל גיירי גייר אותו. על רגל אחת, הנה תעמוד על רגל אחת, אני אגיד לך, מה כל התורה כולה? דהלך סני, מה ששנוי עליך, לחברך לא תעביד, אל תעשה את זה לחברך. אתה יכול להוריד את הרגל, השנייה. זוהי כל התורה כולה. ואידך, שאר הדברים, פירוש ההיא. זה רק הפירוש לזה. זיל גמור, לך תלמד, תדע את כל התורה כולה. מה פירוש? זה כל התורה כולה? ואהבת לך כמוך. אז רש מביא שני פירושים. פירוש אחד, שהקדוש ברוך הוא זה רעך. כמו שהפסוק אומר, במשלי, רעך ורע אביך. פירוש אחר אומר, שזה לא הכוונה ממש לכל התורה כולה, אלא לרוב התורה, שזה עניינים של בן אדם לחברו. בדרך הדרש מסבירים, שמה שאותו גר התכוון, שיגרו אותו על רגל אחת, הכוונה בגלגול אחד, שלא יצטרך לעבור כמה גלגולים, עד שהוא יקיים את כל המצוות, כי הרי אנחנו יודעים, שהקומה השלמה של האדם, זה על ידי שהוא מקיים את כל התרי"ג מצוות, כי הרי רמ"ח מצוות, יש 248 כמניין רמ"ח, ר' מ' ח' מצוות עשה, זה כנגד ר' מ' ח' איברים שיש לאדם, ושין ס' א' זה 365 איברים, 365 גידים, זה כנגד 365 מצוות לא תעשה. ועד שאדם לא מקיים את כל התורה כולה, הקומה שלו לא שלמה. ובשביל שאדם כשהוא יהיה בעולם הבא, יהיה לו קומה שלמה, הוא צריך לקיים את כל המצוות. אבל איך הוא יקיים את כל המצוות? הרי אם הוא לא מלך, איך הוא יקיים מצוות שקשורות למלך? אם הוא לא כהן, איך הוא יקיים את המצוות שקשורות לכהן? הוא לא יכול לקיים את כל המצוות בגלגול אחד. אז לכן, אותו גר בא לשמאי, אמר, אני רוצה בגלגול אחד לקיים את כל התורה כולה. אמר לו, אי אפשר, דחפו באמת הבניין. אבל הלל נתן לו עצה. הוא אומר, תואב, דה לך סני לחבך לא תעביד, תעביד. בוא. תהיה עם אהבת ישראל מושלמת. ברגע שעם ישראל הם אחד, כל עם ישראל הם באחדות, אז הכהן מקיים את המצוות שהוא יכול לקיים, הישראל מקיים את המצוות שישראל יכול לקיים, המלך מקיים מצוות שהמלך יכול לקיים, אבל מכיוון שכולם הם באחדות, אז כל ישראל ערבים זה בזה, אחד מוציא ידי חובה את השני, ואז אפשר בגלגול אחד שכולם יקיימו את כל המצוות שבתורה. יש דרך נוספת שאדם יכול לקיים את כל המצוות בגלגול אחד, נסביר עם הספרים הקדושים, על ידי שאדם עוסק בדיני אותה מצווה, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו כאילו שהוא קיים את אותה מצווה. למשל, אדם שעוסק בדיני קורבנות, כתוב במפורש שזה נחשב כאילו הוא הקריב את אותם קורבנות. ולפי זה בספרים הקדושים מסבירים שגם אדם שעוסק בעניינים של שאר המצוות שהוא לא יכול לקיים אותם, כי הוא לא כהן וכדומה, נחשב לו כאילו הוא קיים את אותם מצוות. וזה מה שאמר לו הלל. אידך פירושה היא זיל גמור, גמור הכוונה תלמד. ברגע שאתה תלמד, אז יחשב לך כאילו קיימת את כל התורה כולה. זאת אומרת, ברגע שאדם עוסק בתורה, בכל חלקי התורה, אז זה נחשב כאילו קיים את כל התורה כולה, והוא לא יצטרך לרדת לגלגול אחר פעם נוספת. שוב, מעשה בנוכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש, והקשיב, שמע כל סופר, כל מלמד תינוקות, הוא בטח היה מלמד מומחה, שהצליח לצייר את הבגדי כהונה לתלמידים באופן מרהיב. מצא חן בעיניו, אותו נוכרי. הוא רצה ללבוש את הבגדים האלה, רצה שיכינו לו את הבגדים האלה. היה אומר, ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואיפוד, הוא תייר את הבגדים. אותו נוכרי נכנס ושאל, אמר, הללו למי? למי תופרים את הבגדים האלה? אמרו לו, לכהן גדול. אמר אותו נוכרי בעצמו, אלך ויתגייר, כאילו עושה טובה, כאילו לעם ישראל, בשביל שישימוני כהן גדול, אני אעשה איתם תנאי. בא לפני שמי, אמר לו, גיירני, על מנת שתשימני כהן גדול. חפו שמי במת הבניין שבידו, אמר לו, מה פתאום, מדבר כזה? בא לפני הלל, גיירי, גייר אותו. אבל מה, הוא עושה אותו כהן גדול? לא. אמר לו, אתה רוצה להיות כהן גדול? כלום מעמידים מלך, אלא מי שיודע תכסיסי מלכות. הרי בשביל שאדם יהיה מלך, אדם שרוצה שררה, גם כהן גדול. צריך ללמוד את התכסיסים, צריך ללמוד את הדרך, איך עושים את זה. אז בוא ותלמד. לך ללמוד את תכסיסי מלכות. תלמד את ההלכות שכהן גדול צריך לדעת אותם. הלך וקרא בתורה, כיוון שהגיע לפסוק, ועזר הקרב, שקרב לקודש, יומת, חייב מיטה. אמר לו, שאל את הלל, מקרא זה על מי נאמר? מי זה אותו זר? כוונה על הנוכרים כאילו? אמר לו, לא, אפילו ישראל, ולא סתם ישראל, אפילו דוד, מלך ישראל, נקרא זר, הוא לא יכול להיכנס לקודש הקודשים. נעשה אותו גר קל וחומר בעצמו ואמר, ומה ישראל? שנקראו בנים למקום. ומתוך האהבה שהאהבם קרא להם בני בכורי ישראל, יש בך אוהב את עם ישראל, קרא להם בני בכורי ישראל, כתיב עליהם ועזר הקרב יומת. יש בך אומר, תשמע, נכון, אני אוהב אותך, אבל יש גבולות, לא כל מקום אפשר להיכנס. אולי אפשר ללמוד מפה גם כן לאבא והבנים שלו, אני אוהב אתכם, אבל מותר לי להציב לפניכם גבולות. גר הקל, הכוונה שהוא ריק ממצוות, שבא במקלו ובתרמילו, אין לו זכות אבות ואימהות, על אחת כמה וכמה שהוא בכלל וזר הקרב יומת, איך אני אגר? איך אני אכהן גדול? הוא באמת התגייר, נכנס תחת כנפי השכינה, אבל הוא ירד מהרעיון להיות כהן גדול. בא אותו גר לפני שמי ואמר לו, כלום ראוי הייתי להיות כהן גדול, אבל הוא כתיב בתורה וזר הקרב יומת, למה לא אמרת לי את זה? בא לפני הלל, אמר לו, אנוונטן הלל, ינוחו לך ברכות על ראשך, שיקרבתן תחת כנפי השכינה. אדם יכול לזכות, לקרב אנשים תחת כנפי השכינה. הוא נותן להם נצח. אין מתנה גדולה מזאת. זה יכול להיות לפעמים על ידי דברים קטנים. רק משכנע אותם. בואו תשמעו שיעור תורה. בואו תראו הרצאה פלונית. והוא מקרב אותם תחת כנפי השכינה. הוא נותן להם את המתנה הטובה ביותר. נצח. לימים, הכל היה באותו דור, זה הלל, זה שמי, הלל היה נשיא, שמי היה אב בית הדין, ובאו באותה תקופה, אותם שלוש גרים, לימים נזדווגו, זאת אומרת, יצא שהם ביחד נפגשו. נזדווו שלושתם, שלושתם למקום אחד, ואז הם אמרו אחד לשני, קפדנותו של הלל ביקשה לתורדנו מן העולם של העולם הנצח. דווקא אנוונטנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה. מה ריש לקיש? יש פסוק בישעיהו. מה ידכתיב? והיה אמונת איתך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת. בהמשך של הפסוק, יראת השם היא אוצרו. מה פרוש? מה זה אמונת איתך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת? מה הולך פה? אז ככה, אמונת זה סדר זרעים. סדר זרעים זה אמונת. מסביר רש"י למה שהתורה סומכת על האדם, הזרעים שהוא יעשר, ייתן תרומות ומעשרות. תוספות אומר שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, מביא מהירושלמי, שמאמין בחי העולמים שייתן גשם, ועל סמך זה אדם זורע. מה אתה שם? יש לך 10 קילו, יש לך טון גרעינים של תבואה, לא עדיף, תעשה מזה קמח, תעשה מזה חלות, חבל, אתה הולך זורע את זה, מי אמר שירד גשם? מאמין בקדוש ברוך הוא וזורע. איתך זה סדר מועד, עת, מלשון זמן, וכל סדר מועד עוסק בזמנים. הנה, עכשיו מסכת שבת, זה המסכת הראשונה של סדר מועד, זה קשור לזמן, יום השביעי בשבוע זה שבת. וככה גם, כל המסכתות, עירובין, כמובן זה גם קשור לשבת, אחרי זה יש שבת, עירובין, פסחים, זה קשור לפסח, שקלים, זה באחד באדר משמיעים על השקלים, ראש השנה, זה הראשון בחודש תשרי, כל דבר זה קשור בזמן, איתך. חוסן זה סדר נשים. למה חוסן זה בארמית? אחסנתה, ירושה. והאישה היא מולידה את היורש של האיש. ישועות זה סדר נזיקין. למה זה סדר נזיקין? כי זה מושיע את ישראל ומזהיר אותם לא להזיק אחד לממון של השני. חוכמת זה סדר קודשים. ודעת שזה יותר מחוכמה זה סדר טהרות, שצריך יותר מחוכמה בשביל סדר טהרות. אפילו אחי, גם אם אדם למד את כל השס, זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, טהרות, יראת השם היא אוצרו. בשביל שהוא יזכור את כל הלימוד שלו, צריך יראת שמיים. אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, עברת את כל העולם, את כל החיים, את כל הנבי התלאות, כמה דברים עברו, תגיד, עכשיו אתה נמצא בעולם הנצח. איך עברו עליך החיים פה בעולם הזה? נסעת ונתת במסחר, באמונה, היית אדם אמין, אדם ישר? אנחנו מקווים לענות כן. יהיה רצון שנזכה בטוב ובנעימים. תגיד, קבעת עיתים לתורה? אצלך הזמנים של התורה היו זמנים חשובים בעיניך? קבעת להם זמנים מסוימים? או שכשהיה לך משעמם למדת? קבעת עיתים לתורה? אנחנו מקווים לענות על זה גם כן, את התשובה כן. עסקת בפריה ורבייה? עסקנו בפריה ורבייה הרבה מאוד. מקווים שנוכל לענות כן. האם ציפית לישועה? האם פלפלת בחוכמה? פלפלת בדברי החוכמה? האם הבנת דבר מתוך דבר? בעצם כל השאלות האלה מרומזים בפסוק שאמרנו קודם. והיה אמונת איתך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת. נסעת ונתת באמונה, זה כנגד אמונת. קבעת עיתים לתורה, זה כנגד איתך. חוסן זה כנגד פריה ורבייה, עסקת בפריה ורבייה, הבאת יורשים לעולם. ישועות, האם ציפית לישועה? חוכמת, האם פלפלת בחוכמה? ודעת, האם הבנת דבר מתוך דבר? בהמשך של הפסוק, יראת השם יוצרו, יראת השם יוצרו, אין, באמת הוא יזכה בדין, ישאלו אותו, יש לך יראת שמיים? אם הוא יהיה לו יראת שמיים, אז הוא יזכה בדין. והיא לא... לא יעזור כל הרשימה של הדברים האלה בלי יראת שמיים. משל לאדם שאמר לשלוחו, העלה לי קור חיטין לעלייה. שים לי את זה בקומה העליונה, קור חיטין. הלך ואלה לו. קור זה כמות גדולה של חיטין. אמר לי, אז השולח שואל את, את זה ששלחו אותו, הרבת לי בהם גם קו חומטון, זה אדמה מלוכה שמשמרת שהתבואה לא תהיה עם תולעים? אמר לי לאו, לא, זה לא עשיתי. בסדר, מה קרה? אומר לו, מה קרה? אמר לי, מוטב אם לא העלית, היה עדיף שלא תעלה בכלל את התבואה. מה יש לי מזה? עכשיו אני צריך להוריד את כל התבואה הרקובה מלמעלה? היה עדיף שלא תעלה בכלל. אותו דבר, אדם, בזמננו, המשל הוא מאוד פשוט. אדם הלך ועשה קנייה. כל מיני מוצרי חלב, מוצרי בשר. עשה קנייה, השקיע, כולו מזיע דרך ארוכה, סחב את הכל. שואלים אותו, תגיד, שמת את זה במקרר? שמת במקפיא? אם לא, בשמה הבאת, אחרי יומיים שלוש הכל ישריח. אומרת הגמרא, תנא דבר רבי ישמעאל, יש פה עניין של מסע ומתן באמונה, שמותר לאדם שקונים אצלו קור של תבועה, לערב שם קו של חומטון. מערב אדם קו חומטון בקור של תבועה שהוא בוחר, ואינו חושש, זה לא נקרא שהוא עושה הונאה לזה שקונה ממנו. כי זה חלק מהתבועה, חייבים דווקא, חייבים גם את הדבר שמשמר את התבועה. אמר רבא בר אבונה, כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיים, אתה יודע למי הוא דומה? דומה לגזבר, עשו ממנו צחוק. מסרו לו את המפתחות של הדלתות הפנימיות. קם מוקדם בבוקר, לפתוח את בית הכנסת. בא לפתוח, לא נפתח הדלת. חכה חצי שעה, שעה, עד שמגיעים המתפללים, דלת נעולה. שואלים אותו, למה לא פתחת? למה לא פתחתי? אני לא מצליח לפתוח, המפתח לא פותח. מגיע הגבאי הוותיק, אומרים לו, יפה, תלך תנסה לפתוח את הדלת הזאת, זה לא המפתח של הדלת בכלל. אמרו לי שנתנו לי את המפתח של בית הכנסת, אנחנו נתנו לך. בוא חכה, בוא נפתח לך פה את הדלת הזאת, הגזבר הוותיק מוציא מהצרור את המפתח, פותח את הדלת, ואז הוא אומר לו, הנה, בוא פתח את הדלת עכשיו. המפתח שהביאו לך זה של הדלתות הפנימיות. תודה רבה. מה הרווחנו? דומה לגזבר שמסרו לו רק מפתחות של הדלתות הפנימיות, והמפתחות החיצוניות לא מסרו לו. של השער הראשי, בהי אייל, באיזה פתח הוא ייכנס בשביל לפתוח את הדלת הפנימית. מה עוזר לו מפתח של הדלת הפנימית אם אין לו את המפתח של הדלת החיצונית? אותו דבר, אדם שאין לו יראת שמיים, לא שומע את התורה שהוא למד, אז מה הוא מרוויח מכל התורה הזאת? מכריז רבי ענאי, מכריז. הוא אומר, חבל על דלת לי דרת, חבל אדם שאין לו חצר, ותר על דרת אביד. הרי אין לו חצר, אז בשמה הוא קונה שער? בשמה אתה צריך שער אם אין לך חצר? אין לך איפה לקבוע את השער? עירת שמיים זה החצר, והשער זה התורה. אדם יכול ללמוד הרבה תורה, אז יש לו שער גדול, אבל איפה הוא קובע את השער הזה? צריך עירת שמיים, שיהיה לו מקום איפה לקבוע את השער. אמר רב יהודה, לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, אלא שיראו מלפניו. שאלה אנשים יראת שמיים. עיקר העולם הזה זה יראת שמיים. בראשית בשביל התורה, אבל התורה צריכה להגיע עם יראת שמיים. שנאמר, והאלוקים עשה שיראו מלפניו. האלוקים ברא את העולם, עשה את העולם כדי שיהיה לאנשים יראת שמיים. מספר את הגמרא, רבי סימון ורבי אלעזר, הבו יתווה, ישבו ביחד. חליף ואזיל רבי יעקב בר אחא. חלף לפניהם רבי יעקב בר אחא. אמר לאחד לחברי, נייקו מקמי, צריכים לקום לכבודו, הוא אדם חשוב, דגבר דחל חטאינו, הוא אדם ירא חטא. אמר לאידך, למה אתה אומר ירא חטא? נייקו מקמי, דגבר ברור ינהו. אתה יודע איזה תמיד חכם הוא? הוא גדול בתורה. אמר לי, אמין עלך, אני אמרתי לך, אמין עלך ענה, דגבר דחל חטאינו, שהוא ירא חטא. ואמרת לי, את ברור ינהו, שהוא בן תורה? יראת שמיים זה יותר? זה שהוא יראי שמיים, שזה לבד צריך לקום לפניו. כמובן, לא עם הארץ חסיד, אי אפשר להיות יראי שמיים בלי ללמוד תורה, אבל כל התכלית של התורה זה יראת שמיים. תסתיים דרבי אלעזר עודה אמר, דגבר דחל חטאינו. בסיפור לא כתוב מי אמר למי מה. אבל בוא נסגור ונאמר, נוכיח שרבי אלעזר הוא זה שבעיניו אדם יראי שמיים, זה מעלה יותר גדולה מבן תורה, אם אין לו יראת שמיים, כמובן. דאמר רבי יוחנן משום מי? משום רבי אלעזר. אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא יראת שמיים בלבד. שנאמר, ואתה ישראל. רוצה לומר לך, מה שמלוקיך שואל מאימך? אתה יודע מה? דבר אחד, כי אם ליראה וגומר, ליראה את השם מלוקיך. וכתיב, ויאמר לאדם, הן, יראת השם היא חוכמה וגומר. עכשיו, מה הראיה שהן, זה הכוונה הדבר היחיד, שזה הדבר היחיד שיש לקדוש ברוך הוא, זה יראת שמיים. הן, יראת השם, היא חוכמה, זה החוכמה היחידה, שכן בלשון יווני קוראים לאחת, הן. אחת ביוונית זה הן. זאת אומרת, יראת שמיים זה הדבר היחיד, תסתיים. דרש רב אולה, מה ידכתיב, אל תרשע הרבה וגומר. זאת אומרת, וקצת מותר להרשיע חס ושלום? הרבה הוא דלא לרשע, המעט לרשע, מותר להיות רשע קצת. אלא מי שאכל שום וריחו נודף, יחזור ויאכל שום אחר ויהיה ריחו נודף לזמן יותר ארוך. זאת אומרת, מדברים פה כבר על אדם רשע. אדם רשע אומר, לא עשיתי שום מצווה בחיים שלי, רק עבירות עשיתי. אז אולי כבר יכול להמשיך חלילה לעשות עבירות. אומרים לו, לא, אל תרשע הרבה, חבל. מה שהיה, היה. אתה תוכל לחזור בתשובה, אבל גם אם חלילה אדם לא, שלא ימשיך להרשיע. דרש רבה ברב אולה. מהי דכתיב? הפסוק אומר, כי אין חרצובות למותם, ובריא אולם, דורשים את זה ככה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לרשעים שאינן, מה זה חרצובות? מלשון חרדין ועצבין. למה הם צריכים להיות חרדים ועצבים? למותם, מיום המיטה. לא מספיק שהם לא זוכרים בכלל שעוד הולך להיות דבר כזה שהם עתידים לתת דין וחשבון. הם שואלים, תגיד, מה דעתך לגבי שמירת שבת? עזוב, זה משהו דתי. מה דעתך לעניין נישואים כהלכה? עזוב, זה משהו דתי. מה דעתך לעניין כשרות? עזוב, זה משהו דתי. מה עזוב, זה משהו דתי? לך אין תוכנית פעם לתת דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא? החיים הם קשים במאה ה-20 שנה הראשונות שלהם. אחר כך יש חיי נצח. מי שמשקיע במאה ה-20 שנה האלה, יהיה לו עולם הבא. זאת אומרת, הם לא קולטים. זה לא חלק מהסדר יום במקום של המחוקקים, העניין הזה של העולם הבא. רגע, אבל יש הרי יום איתה, הרי אף אחד לא בורח משם. אז למה שלא יתכננו את עצמם גם לעניינים האלה? לתת דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. אין חרצובות למותם, הם לא חרדים ועצבים מיום המיטה, לא מתכננים שום דבר בעניין הזה. ולא רק זה, אלא שליבם בריא להם כאולם. זאת אומרת, הלב שלהם רחב כמו הפתח של האולם. מרגישים בסדר עם עצמם, הם לא מבינים שהם הולכים לתאום, ריבונו של עולם. אתם לא מפחדים? והיינו דאמר רבא, מה ידכתיב? הפסוק אומר, זה דרכם כסל למו. מלשון חלב, כסל זה מלשון חלב. ואחריהם בפיהם ירוצו סלע. מה הפירוש? ירצו סלע, מה הפירוש? יודעים רשעים שדרכם למיטה. הם יודעים. אלא מה? כסל למו. יש להם חלב על כסלם, חלב שמחפה על הכליותיהם, על המוסר שהכליות שלהם מלמדות אותם. הכליות יועצות, כמו שראינו, מסכת ברכות. שמה תאמר, שכחה הם מהם, אולי בגלל שיש עליהם חלב על כליותיהם, הם שוכחים מהמיטה, ולכן הם נקראים שהם עושים הכל בשוגג. תמוד לומר, ואחריהם בפיהם ירצו סלע. הם ירצו ומספרים את העונש שהולך להיות להם בפיהם. הם יודעים שהם הולכים לקבל עונש, ובכל זאת לא חוזרים בתשובה. אז על זה באמת, המתנה הגדולה שביותר שאדם יכול לתת לעצמו, זה יראת שמיים, ואז מובטח לו חיים מאושרים לחיי נצח. למדנו במשנה כחס על הנר וכולי, שאם אדם מכבה את הנר, מכיוון שהוא רואה שהכלי שבו יש את השמן והפתילה, אם הנר המשיך לדלוק, הכלי יכול להיהרס. או שהוא מכבה את הנר מכיוון שהוא חבל לו על השמן שמתבזבז. במקרים האלה רבי יוסי פותר. מתי הוא מחייב? דווקא אם האדם מכבה את הנר, בגלל שחבל לו על הפתילה. אז הוא יהיה חייב, משום מכבה. ורבי יוסי מנמק מפני שהוא עושה פחם. שואלת הגמרא, מה דעתו של רבי יוסי? רבי יוסי כמן סביר עלי. יש נידון על העניין שנקרא מלאכה, שאינו צריך לגופה. אני עכשיו מכבה את הנר, אני לא צריך את עצם הכיבוי. אני רק רוצה שהשמן לא ייגמר. אני רק רוצה שהכלי לא יתקלקל. בשביל זה אני מכבה את הנר. אז לפי רבי יהודה, בכל זאת האדם יהיה חייב. מלאכה שאינו צריך לגופה, חייב. רבי שמעון אומר פטור. דרך אגב, ומה זה נקרא מלאכה שכן צריך לגופה? למשל, כשהוא מכבה את הנר, בגלל שהוא רוצה שיהיה לו פחם בפתילה. אז פה הוא היה חייב שהנר יהיה דולק ויחבו אותו. ואז יש לו פחם בפתילה. אז הכיבוי צריך לגופו, הוא צריך את עצם מלאכת הכיבוי כדי שיהיה לו פחם בפתילה בעצמה. ובזה בוודאי שהוא יהיה חייב, זה כולם יודעים. כל השאלה היא מלאכה שאינו צריך לגופה. זאת אומרת, מלאכה שהוא מבחינתו היה מעדיף שהנר בכלל לא היה דולק. עכשיו שזה דולק, הוא צריך לחבות אותו. ובזה יש מחלוקת רבי שמעון פותר ורבי יהודה מחייב. עכשיו, רבי יוסי, כמו מי הוא סובר? איקר רבי יהודה סביר עלי שאדם שעושה מלאכה שאינו צריכה לגופה הוא בכל זאת חייב, אז אפילו באנך, נעמי לחייב. אז גם אם הוא מחבט הנר בגלל שהוא חוסך על שמן, או שהוא מפחד שהכלי של הנר יארס לו, שיהיה חייב, מלאכה שאינו צריכה לגופה. אמנם הוא לא מחבא בגלל שהוא צריך את עצם הכיבוי, אלא הוא רוצה את השמן, הוא רוצה את הכלי, בכל זאת הוא אמור להיות חייב. ויקרא רבי שמעון סביר עלי, שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, אז כשהוא מחבא את הנר בגלל שהוא צריך את הפתילה, גם כן שיהיה פטור, פתילה נמי לפטר. כי הוא לא צריך את עצם הכיבוי. אם הוא חס על הפתילה, אז הוא אומר שהוא מבחינתו היה עדיף בכלל שלא ידליקו את הנר, כי חבל לו על הפתילה. אז עוד פעם, כשהוא מחבא את הנר עכשיו, זה לא מלאכה שהוא צריך את עצם הכיבוי, אלא הוא רוצה שיהיה לו פתילה טובה, אז פה גם כן זה אינו צריך לגופה, לפי שהגמרא מבינה עכשיו. אז מביאה הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר אולה, לעולם, כרבי יהודה סביר עלי. רבי יוסי גם סובר כמו רבי יהודה, שאפילו שהמלאכה אינה צריכה לגופה, בכל זאת הוא חייב. אז אתה שואל אותי, למה כשהוא חיבה את הנר, בגלל שהוא צריך את השמן, הוא צריך את הכלי של הנר, שלא יארס לו, למה אז הוא יהיה פטור? כי סבר רבי יוסי דבר נוסף, שרק סותר על מנת לבנות במקומו, אבי סותר. כשאדם שובר קיר, כי הוא רוצה באותו מקום לבנות קיר חדש, אז הוא עובר משום המלאכה שנקראת סותר. יש בונה, סותר, הכוונה שובר. מתי הוא חייב על זה שהוא שבר? כשהוא בא לבנות באותו מקום שבו הוא שבר. אותו דבר, כשאדם מחבא את הנר, וכשהוא צריך את הפתילה עצמה, אז הוא מחבא בגלל שהוא רוצה להדליק את אותה פתילה שוב פעם. אז הוא על מנת לבנות במקומו, על מנת להדליק את, במקומו את אותה פתילה. אבל כשזה בשביל השמן או בשביל הכלי של הנר, זה שלא במקומו, הוא לא, הוא חיבה במקום אחד בגלל שהוא צריך משהו במקום אחר. לכן הוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, אמר לי רבא, מיכדי, הרי כל מלאכות שאסורות בשבת, ילפינן לאומי משכן. כל המלאכות שעשו במשכן, אסורים בשבת. ואתם במשכן, זה גם כן היה סותר על מנת לבנות, שלא במקומו הוא, התכוונו לבנות את זה במקום אחר, את המשכן. כל פעם כשסתרו את המשכן, זה אומר שהקדוש ברוך הוא נתן להם סימן שצריך לעזוב את החנייה שנמצאים בה עכשיו במדבר, לעשות מסע לעבר חנייה אחרת. אז כשמפרקים את המשכן על מנת לצאת למסע, הם מפרקים את המשכן במקום אחד, על מנת לבנות אותו במקום אחר, איפה שהם יחנו. אז במשכן כן היה מושג של סותר על מנת לבנות במקום אחר, אז למה באמת רבי יוסי פותר בסותר על מנת לבנות במקום אחר? אמר לי, אז אולה ענה לו, שני, אתה מגבי המשכן זה שונה, כיוון דכתיב על פי השם יחנו. היכול שהשם יגיד להם להכנות באותו מקום שבו הם היו קודם, יעשו מסע ויחזרו לאותו מקום. אז כי הם סותר על מנת לבנות במקומו דמי, אז ייתכן שהם סותרים על מנת לבנות במקומו. ולכן הם חייבים. ככה מסביר רבינו חננאל. זה הסבר אחד, שרבי יוסי סובר מצד אחד מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, אבל מה? דווקא בתנאי שהוא סותר על מנת לבנות במקומו. דווקא אם הוא מחבא, על מנת להדליק את אותו דבר שהוא מחבא. רבי יוחנן אמר, לעולם רבי יוסי כרבי שמעון סביר עלי, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור. ומה ישנה הפתילה? למה אם הוא מחבא בגלל שהוא צריך את הפתילה, הוא יהיה חייב? כדאמר רב המנונה ואיתמה רב עדה בר אהבה, יש שתי לשונות מי אמר, אבל על כל פנים מה הוא אמר? הכה בפתילה שצריך להבהבה עסקינן. פה מדברים בפתילה שהאדם מדליק ומחבא אותה כדי שהיא תהיה דליקה יותר בקלות אחר כך. מהבהבים אותה כדי שהיא תהיה דליקה בקלות, שבקלות יוכלו להדליק אותה אחר כך. דבעי אפילו רבי שמעון מודה. גם רבי שמעון מודה שאדם שמחבא נר כזה הוא חייב, זה נקרא מלאכה שצריכה לגופה. למה? דיקה מתקן מנה, הוא מתקן את הכלי. כי הרי אם הפתילה לא הייתה דולקת ולא היו מחבים אותה, אז היא לא מושלמת עדיין. כי לא, עכשיו כשבן אדם רוצה להדליק נר, אין לו זמן להמתין עד שהנר ידלק. הוא רוצה שזה יהיה נר כזה שקל להדליק אותו. אז איך מכינים נר שקל להדליק אותו? צריך את הפתילה להדליק ואז לחבות אותו, ואז בקלות אפשר להדליק אותו שוב. אז אם כן, זה חלק מהעשיית הכלי. ולכן חייב עליה, זה לא נקרא מלאכה שאינו צריך לגופה. בוודאי שהוא צריך את גופה של המלאכה. הוא לא היה אומר, שמע, אני מחבא אותו, היה עדיף שלא ידלק בכלל. בוודאי שהיה עדיף שזה כן ידלק, כדי שעכשיו אני אחבא אותו, ואז פעם הבאה כשנרצה להדליק, זה ידלק לי בקלות. ולכן פה גם רבי שמעון מודה שיהיה חייב. אמר רבא די קנמי, באמת אפשר לדייק, שזה הפירוש הנכון בדברי רבי יוסי. דקטני, רבי יוסי מבאר את הטעם, למה הוא סובר שרק אם האדם קיבל את הנר, כי הוא רוצה דווקא את הפתילה, רק אז הוא יהיה חייב, פני שהוא עושה פחם. מה הפירוש? שכרגע הוא מתכוון לעשות פחם על ידי שהוא מחבק, כדי שיהיה לו קל אחר כך להדליק את זה. לא קטני מפני שנעשית פחם, שהיא כבר נעשתה לפני כן פחם, ובגלל שעכשיו היא נעשית פחם כבר, ועכשיו הוא יכול לבוא ולהדליק במקומה. אם הסיבה היא בגלל הטעם הראשון של אולה, שהסיבה שרבי יוסי מחייב זה בגלל שהוא הולך עכשיו להדליק באותו מקום שוב, אז אתה יכול להגיד, טוב, היא כבר פחם, ועכשיו יהיה לו יותר קל להדליק אותה, וזו הסיבה שהוא יהיה חייב. אבל הוא לא כתוב מפני שנעשית פחם, אלא כתוב מפני שהוא עושה עכשיו פחם, על ידי שהוא מחבא, הוא עושה פה בעצם מלאכת מחשבת, הוא עושה פה מלאכה של פעולה. הוא לא בא לקלקל משהו, יש נר דולק, הוא בא לחבות אותו. לא, יש לו פה פתילה, שבשביל שתהיה פתילה מושלמת, צריך להדליק אותה ולחבות אותה. אז הכיבוי פה בעצם משלים את הפתילה, והוא עושה פחם. עכשיו הוא הופך את הפתילה הזאת להיות פחם, שהיא תהיה דליקה ותהיה מושלמת. שמע מן הרואים שזה באמת הטעם של רבי יוחנן. ועד כאן, דף למד א'.